נציב יום לעילוי נשמת הרב קניאבסקי, זיכרונו לחיי העולם הבא, שזכותו תגן על כל ישראל והתורמים, אמן. תלמוד תורה, גם אדם שנגזר עליו להיות טיפש מטופש, אם יעסוק בתורה בהתמדה, התורה תחכים אותו. שנייה. גם אדם שנגזר עליו להיות טיפש מטופש, אם יעסוק בתורה בהתמדה, שב פה בבקשה. התורה תחכים אותו. לא רק בדברי תורה, אלא אפילו במילה דעלמא. אז הוא לא רק יהיה חכם בתורה, הוא יהיה חכם גם בענייני העולם. כך כתב על ישמח ישראל פרשת מטות בשם הקדמונים. כל איש יוכל להיות חכם כאשר יעסוק בתורה. בתורה מחכימת פתי ונותנת לפתעים עורמה. ומזה נעשה חכם אפילו בענייני העולם. והוא חכם כמו החכמים שנגזר עליהם שיהיו חכמים. אין יהודי בכל רחבי תבל, מכל סוג שהוא ובכל מצב שהוא, שאינו מסוגל ללמוד תורה. כך כתב המהרש"א בסנהדרין צדיק א' ב'. התורה היא מורשה לכל ישראל מששת ימי בראשית. רוצה לומר, לפי בריאתם וטבעם מששת ימי בראשית, מוכנים כל ישראל ללמוד תורה. כל יהודי בעולם יכול להבין כל דבר בתורה, ואפילו את הדבר הקשה והחמור ביותר. כך כתב על אגרא דחלה, בית חנן, על הפסוק ונשב בגיא. ידוע מה שכתבו חכמי האמת, ואם אדם לומד ואינו מבין איזה עניין, אזי יהרהר בתשובה, כי בטבע איש הישראלי להבין כל התורה לפי שורש נשמתו, כי קודש הבריך ובוריתא וישראל חדו. ואם אינו מבין, זה מחמת החטא שמעבר את עיניו. לכן יעשה תשובה לפני תלמודו ויבין. לימוד מתוך חשק במשך שעה אחת שווה בערכו ליום שלם ללא חשק. כך מבואר בספר סור מרע ועשה טוב, הוספות אות נונזן. כאשר יעסוק האדם בתורה בחשק נמרץ, יהיה לו ברכה בגודש. ויוכל ללמוד בשעה אחת מה שלא יוכל ללמוד בזולת החשק ביום שני. כי בחשק הלב והשכל תתברך בו התורה. אדם שחושק ומתאבה ללימוד מסוים מתוך חלקי התורה, אות וסימן שלימוד זה היה חסר לו בגלגוליו הקודמים. והוא צריך לרדת בגלגול להשלים חלק זה שאליו הוא משתוקק כעת. כך כתב החידה בספרו חדרי בטן. בעירה עוד זר. בשם הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. חלק הלימוד שחושק בו, הנה זה בא בגלגול זה. כי הגלגולים שעברו, הסורי מחסרה, באח הקטנה, בגלגול זה, להשלים חוקו. זאת אומרת, הוא חיסר את חלקו בפעמים הקודמות, ובא להשלים. אז לכן כדאי להשלים בפעם אחת את כל החלק. ואם אתה לא יודע מה החלק, אז הנה, אומרים לך. מה שאתה משתוקק ביותר, אז זה ודאי חלק החסר. מעבר לזה, צריך ללמוד הכל, וככה אתה מכסה את הכל. יש פה הסבר. הרי יש מקומות שכתוב, חסורי מחסרה, באחי קטני. המשנה לפעמים מחסרת, בגמרה פותחים לנו מה חסר, למה חסרה. כתוב שפעם היו לומדים בעל פה, וכולם ידעו את כל המשנה בעל פה, כל התורה בעל פה, אסור היה לכתוב אותה. עד שבא רבי וכתב אותה בגלל שנשתקעה תורה כמעט מישראל, עת לעשות לשם, פירו תורתך. זאת אומרת, בגלל שהיו מנגנים את המשנה, לפעמים המילים לא היו מתאימות לניגון, אז חסרו קטע מסוים, שהניגון זה, והם ידעו, זכרו מה הם השמיטו. אבל בשביל הניגון היה יותר קל להם. ולכן נהיה חסורי מחסרה. למה חסרה משנה הם יכולה לכתוב? למה צריך את הגמרא שתכתוב משהו? מדהים. קיימת מעלה גדולה גם בלימוד תורה ללא הבנה. שבעה דפים בגרסה, כל יום בשעה, ואומרים את השס בשנה. אז קמו כמה ואמרו, זה לא שווה, הם לא לומדים בעיון. קיימת מעלה גדולה גם בלימוד תורה ללא הבנה. כך כתב על רחמי אב בסימן כבב. ואוסיף לספר, אני הכרתי סנדלר אחד, שלא היה לו יד בלימוד, והיה גומר בכל שנה סדר השס באמירה בעלמה, כמו שאני אמרתי, בשם החפץ חיים, והסכימו לזה הרב קניבסקי, הרב שטיינמן והרב אלישיב. והיה צלם אלוקים על פניו כאחד הגדולים. סנדלר, לא מבין כלום. רק קורא, גרסה בעלמה. כמובן שכשיגיע לעולם האמת, ילמדו אותו את הכל, כל השאר. גם דברי תורה שאדם למד ללא שום הבנה, לאחר תחיית המתים, הוא יבינם על בוריים. כך מבואר בספר זהורי חמה, פרשת וישב, עמוד כבד. מה שאדם לומד בחייו בלי שום ידיעה והבנה, אחר התחייה ידע הכל על בוריו. אין לך אדם בעולם שעוסק בתורה לשם שמיים, שאין לו שפע בגשמיות. כך מבואר במגדל עוז, בית מידות על יד החוכמה. לא תראה אדם שעסק בתורה לשם שמיים שלא עלה לגדולה ופרנסתו מעופפת לו כציפור ונכסיו מצליחים. ואם אמר החכם מכל אדם שלמה המלך גם לא לחכמים לחם, לא דיבר כי עם החכמים בענייני העולם בלבד, ולא זכו לפקוח עיניים מחוכמת התורה, אבל מי שלמד תורה לשמה, אז מה זה שמצינו שהיו גם חכמים שהיו עניים כגון רבי חנינה בן דוסה וחבריהם? אל תטעה לומר שלא היו יכולים למצוא די פרנסתם בכבוד, אלא לפי שלא רצו להנות מכבוד התורה. כמו שכתב הרמב״ם, אבל הרוצה להנות, פרנסתו מצויה תמיד, ואינו צריך להצטער, ובלבד שיעסוק בתורה נשמע. ככה פוסק הרמב״ם. אם הוא רוצה להנות או לא רוצה, זה תלוי בו. פה כתוב שהם לא רוצו להנות. כתוב ברבי חנינה, בן דוסה, ודי לו, בקו חרובים. ודי לו, הוא לא רוצה אותו. תורה מתשת כוחו של אדם. רק אם אינו יגיע בדי הצורך. אך אדם שיגיע בתורה בכל יכולתו, התורה נותנת לו כוח ומחיה אותו. כך מבואר בקורבן העדה על ירושלמי כתובות, סוף פרק ח'. מה כתוב? האדם רינן, תורה מתשת כוחו של אדם, זה רק אם אינה ביגיעה כל צורכה. אבל ביגיעה, הרי חייכם. אדם שנקלע לקושי בהבנת סוגיה מסוימת, אם יוחז בסערות ראשו, או בסערות זקנו, או בפאותיו, קיים סיכוי שיתיישבו לו הדברים ויעלמו הקשיים. כך מבואר בספר אגרא דפירקה עוד שלז. אדם העוסק בלימוד התורה דרכו להיות מסלסל בסערותיו או אוחז בפאותיו וזקנו. למה? כי הם רומזים להיות ג' מידות של רחמים, והם מכוונים נגד להיות ג' מידות שהתורה נדרשת בהם. ועל ידי כן התגלה לו הדבר שהם תקשה בו ונעלה ממנו. וכן אתם רואים אנשים יושבים לומדים ככה, ככה עושים כל הזמן. יש כאלה כל הזמן מסלצילים. יש כאלה לא יודעים למה הם עושים. יש כאלה שיודעים, אומרים בגלל שזה כנגד רומז על להיות ג' מידות שלך. לימוד בכל משפר את תפקוד המוח. כך כתב ארש פאש, באות עין וב, כשם שיש חילוק ממחשבה למוציא בפיו, כן יש חילוק עוד למי שמרים בקול. על ידי זה מתעלה המוח. אדם שלומד תורה ותוך כדי לימוד הוא מרגיש צמאון ואינו מפסיק מלימודו כדי לשתות, נחשב לו הדבר לכפרת עוונות על עוון דברים בטלים שדיבר. כך כתב בעל קו הישר פרק י' ג'. הגורס במהירות שוכח את כל אשר כבר ידע בעל פה. כן כתב תלמיד הגאון בספרו גביע הכסף, עמוד כבב. והוסיף לספר, מעשה בא לידי באיש אחד שהיה יודע 6 סדרים בעל פה. והיה גורס במהירות ותש כוחו, שלא היה יכול כלל לגרוס בעל פה, רק מהספר. וידוע שדבר זה גרם לו שיחה. אז בגריסה גם שגורסים, לא לעשות זאת במהירות. הגורם היחידי לאפשרות לצפות מסוף העולם ועד סופו, הוא רק לימוד תורה, ולא שום מעלה אחרת. כך אמר האדמור מסתמר, זיכרונו לחיי עולם הבא. הוא ראיה לדבר ומבין. ממה שאמרו חכמים זיכרונם דרכה מסכת נידה. בשעה שהעובר נמצא במעי אמו, בא מלאך ומלמדו תורה, והוא צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ובעת יציאתו, בא מלאך ומשכחו את התורה שלמד. מדוע מקשה הרבי מסתמר? הוא לא נוטל ממנו את כוח הראייה שעל ידה הוא מביט מסוף העולם ועד סופו. אלא ודאי שכל כוח של הראייה הזו נובע מהתורה שלמד. וברגע שהמלאך משכח את תלמודו, בו ברגע נפסק את הצפייה מסוף העולם ועד סופו. אתה רוצה שוב לזכות לזה? תלמד תורה כמו שצריך, כמו שלמדת במלאך, תחזור לראות מסוף העולם ועד סופו. כבר הבאנו ראיות, שאלה שלמדו לשמה, יכלו לראות כמו רבי מאיר אבוחצירא, הבאנו דוגמה ויש עוד. אדם שמבאר דברי חכם, כגון דברי תנא או אמורה או ראשון או אחרון, וכלפי שמל, כלפי שמיה גליה, כי לא לזה התכוון האמורה, אל לו לחשוש שאינו אומר תורת אמת, כי כך נתגלה לי מן השמיים, כי אם אומרים בשכל הישר בצח ומשלבים הדברים בהקדמות ראויות וטובות, אז גם אם אינו אמת, כגון שלא הייתה כוונת בעל הממרה בזה, אין כל זה נעשה עתה בשמיים אמת מזה. כך מבואר בספר נטעי חיים עמוד קובמם. אבל זה תלוי. אם אתה אומר את הדברים, אתה רוצה לבאר אחד מהראשונים או האחרונים או קודמים, אם אתה אומר זאת בשכל ישר וצח, ויש לך הקדמות, ראויות וטובות למה שאתה הולך להגיד, אפילו אם לא כיוונת לאמת בדיוק שזה הייתה כוונתו, זה נרשם בשמיים מעתה כאמת. תלמיד חכם, בדורות האחרונים נתמעטו התלמידי החכמים המיוחדים והמושלמים. הסיבה לכך, אומר הגאון רבי חיים מצאנז, זכר צדיק וברכה, לפי שרבים מקלים בתפילה של לפני הלימוד ושל אחריו. בזה שמנו את התפילה של הלימוד לפני ואחרי, בסימניה לספרים. לפני הלימוד היא רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שלא יראה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל דברך, וישמחו בחבריי. שלא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי דברך, וישמח בהם. ישם ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אחרי הנימוד, מודה אני לפניך, שם אלוקנו ואלוקי אבותינו, ששמת חלקים יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקים יושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה, והם משכים עם דברים בטלים. אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים בר שחר. שנאמר ואתה אלוהים, תורידם בר שחר, אנשי דמים ומרמה לא יחצו מהם, ואני אפתח. כן, בגלל שמזלזלים ולא אומרים זאת. אז אין תלמידי חכמים מיוחדים ומושלמים. זה תקנה מרבי נחוניה, רבי נחוניה הקנה, אחד מהגדולים הגדולים ביותר שהיו לנו. וראו בישות שבט הקהתי חלק ב' סימנת. והחזון איש היה אומר, מי שרוצה להצליח בתורה ולהיות תלמיד חכם, ייזהר בשלושה דברים. דבר ראשון, ייזהר בדברים מצריכים נטילה, כמבואר בשולחן ערוך. סימן ד' סעיף ד'. הרבה מזלזלים בדבר שבטיבולו במשקה. יד שחת דם. ולא מקפידים על זה. והנה, זה אחת הסיבות. דבר שני, ייזהר לא להוציא שקר מפיו. דבר שלישי, יזדהר לומר את היהי רצון שאומרים לפני הלימוד. זה אומר החזון איש, אם אתה רוצה להצליח בתורה, להיות תלמיד חכם, תזדהר בכל הדברים שצריכים לטילה, כי גם אם אתה לומד ואתה נוגע במקומות שאסור, או שיש מלמולי זיעה, או מחכך בסערות ראשו, או במקומות שהם צריכים כיסוי, ואתה לא נוטל ידיים לפני, בכל שאר הדברים גם, אז זה מעכב. בדבר שני, לא לשקר חלילה, להוציא שקר מפי, כי תורת אמת לא נדבקת בשקרנים. בדבר שלישי, להגיד את העיר עצמו. זה סיבה למה מתמעטים. תלמידי חכמים מיוחדים ואמיתיים ומושלמים. לאחר החורבן, רק תפילה מתוך בכייה מתקבלת. כפי שאמרו חכמים זכרונם לך, שלאחר החורבן, שערי תפילה ננעלו, ושערי דמעה לא ננעלו. אבל תלמיד חכם העוסק בתורה, התפילה שלו נשמעת גם בלי בכייה, ואין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר בישעיה למד יותר, כי עם בציון יושב בירושלים בכל לא תבכה. הנון יוחנך לכל זעקיך. כך כתב רבי חיים פלאג'י בספרו תורה וחיים, מערכת חטא אות נ"ה. יש גם דבר נפלא פה שכתוב, שחרב אל הבדים ונועלו, אלה תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ולומדים. ולא עוד אלא ונועלו, מתפשים. זאת אומרת, צריך ללמוד בחברותה. ואם לומדים לבד, אז מתפשים. כל זה נאמר בחוץ לארץ, אבל בארץ אווירת ארץ ישראל מחכים, גם אם הוא ילמד לבד, אז זה כאילו לומד בחברותו. זה לא דומה בדיוק לחברותו, אבל זה כמו שלומד בחברותו. וראיתי גם שני מקומות פה, שאם בן אדם מתפללים עליו, בשערי תפילה ננעלו, הוא חולה, מתפללים, לא עוזר. לא עוזר, שערי התפילה ננעלו, לא עולה, שום תפילה לא עולה. מה לעשות? להתפלל עליו שיהיה לו פרנסה בשפע. זה לא ננעל. אז אם זה לא ננעל, ויתנו לו את הברכה, תתקבל הברכה, אז הוא יצטרך לחיות בשביל לקבל את הפרנסה בשפע. ככה מערימים על המחלה. עצות טובות. הגדרת תלמיד חכם בזמננו היא שונה מהגדרה בדורות קודמים. כך אמר הסטייפלר. מעשה בבחור, לאחר אירוסיו גילה שהמאורסת היא בת כהן. יש מקפידים לא לשאת בת כהן, אם הבעל אינו תלמיד חכם. כי זה לא עין והגפן בעין והגפן. כשהסטייפלר נשאל על כך, ביקש לדעת. האם המדובר ומתמיד בלימוד התורה? וכן האם הוא מתכוון להמשיך לעסוק בתורה בהתמדה, לאחר נישואיו. כשהתשובה הייתה חיובית, הוא אמר, זה נקרא בזמננו תלמיד חכם, ושיהיה הכל עם מזל וברכה. מי שמתמיד בתורה, הוא נקרא כבר תלמיד חכם. וואי וואי וואי, איזה סימן. קבלה מאש לרב רבי. קבלה מאילנות גדולים. סימן ללמדן, שהוא תלמיד חכם עצום, שאשתו קשה ובעלת מריבה. ולפי מה שיגדיל בתורה, היא תהיה קשה יותר. כך כתב רבי אברהם פלאג'י בספרו אברהם אנוכי. זאת הסיבה, הוא כותב שם, שנשותיהם של רבי חייה ורב יהודה ורבי יוסי הגלילי היו מצערות את בעליהן, כמבואר במסכת יבמות סמך ג' א' ובמדרש רבה בראשית פרק י' ז'. הסטרה אחרה לוקח את האישה לנגדו כדי להפריע לו בלימודו. תמוז. מלכתחילה בחודש תמוז היה אמור לקבע מועד שחשיבותו רבה עד מאוד. אך מכיוון שעם ישראל נכשלו בחטא העגל בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא ביטל את המועד. כך כתב החידה בספרו דברים אחדים בדרוש כף לשבת תשובה. עד כדי כך אפשר להפסיד מועד לכל החיים בגלל חטא העגל שהיה בחודש תמוז. תמיד, שיבנה בית המקדש השלישי, יקריבו רק תמיד של שחר, ולא תמיד של בין הארבעים. כך כתב החידה בספרו מדבר קדמות, מערכת תו, עוד ג'. ומסיבה זו הוא כותב, נקראת מסכת תמיד, בלשון יחיד, ולא מסכת תמידין, כמו מסכת קינים. שכן שיבנה המקדש, יהיה רק תמיד אחד. תמכין דאורייתא. מובא בשם הגאון רבי חיים מוולוז'ין, זיכרונו לחיי העולם הבא, שאמר כי למרות מעלותיו הנשגבות של תומך תורה, מכל מקום העניין של שפתותיו דובבות בקבר, שייך רק בלומד עצמו. אבל בביאור של החפץ חיים על תורת כהנים, מסופר בסוף ההקדמה על גביר אחד שתמך הרבה בתורה, וממן מכספו 10 תלמידי חכמים שעסקו בתורה, וכתב עליו החפץ חיים שזכה ששפתותיו דובבות בקבר, שמעמלו ניזונים 10 תלמידי חכמים מופלגים. ראיתי פה בספר שכתוב שלא רק מי שמחדש חידושי תורה שהם שייכים לו, שפתותיו דובבות בקבר, אלא גם אם אנחנו אומרים חידושים, הנה עכשיו אנחנו אומרים חידושים של כל אלה, אז גם שפתותיו של מי שאמר חידושים שהם לא שלו, של אחרים, גם שפתותיו יהיו דובבות בקבר. תמר. לעץ תמר יש תאווה ותשוקה. כמו תאוות עריות בבני אדם. חכמים, זיכרונם ברכה במדבר הבא ג' א', מספרים. מעשה בתמרה אחת שהייתה עומדת בחמתן, ולא הייתה עושה פירות, שם מקום. אמר להם דקלי, מומחה לענייני דקלים, תמרה היא רואה בריחו, והיא מתאבה לה בליבה, הביאו ממנה והרכיבו אותה. אז הביאו, הרכיבו, ומיד עשתה פירות. כאשר נקבת התמר התאבתה לעץ תמר מסוים, לא תקבל עוד שום עץ תמר אחר, אם ירכיבו אותו עליה, כי אם העץ שנתאבתה לו, כך מבואר במדרש רבה. מבהיל על הרעיון, איזה דבר, מי חשב שיש תאוות בעצם? תנא ואמורה. מקובל שהאמורה לא יכול לחלוק על תנא. ברם לדעת רבי חיים מבריסק, אמורה רשאי לחלוק על תנא, אלא שאינו רוצה לחלוק. אך אם הוא יחליט לחלוק על תנא, ייתכן שתהיה לך כמותו, ולא כדעת התנא. ומה שאמרו בגמרא רב, תנא ופליג, היינו שהוא כתנא, שישתמש בכוחו לחלוק על תנאים, בשאר האמוראים לא השתמשו בכוח הזה. כך אמר הגאון רבי חיים מבריסק לבנו הגריז, אך תראו באגרות חזון איש, חלק ג' נונזן, שאינו מסכים עם דברים אלו. שהמורה לא יכול לחלוק על תנאים. ככה זה מקובל. תנא דבי אליהו. אדם שזקוק לרפואת הנפש, כבר הזכרנו, יקפיד ללמוד מדי יום ביומו בספר תנא דבי אליהו. זה טוב למחלות נפש. ויש סוברים כי עצה זו מועילה רק אם לומדים מתוך הספר הזה ברבים. כך הורה רבי עקיבא יוסף שלזינגר בתוספות בן יחיאל. תנין או קרוקודיל או תמסח. כשהוא רוצה לצוא ציפור הנמצאת על העץ, הוא עומד מתחתיה, פותח את פיו הענק, מביט הבטה עמוקה על הציפור, מרוב פחד משתתק את הציפור וצונחת ישר לתוך הפה. כך כתב על מדרגות האדם. גם האריה בעיניים שלו הוא מייבש את הבן אדם. אז יש עצה, כתוב בספר פה, משליחים לו בגד על העיניים, וזהו. נקבת התנין היא כוח זרית, עד שאפילו את יוצאי חלציה היא רוצה לטרוף. אלא שהקדוש ברוך הוא מכניס רחמים לליבה, למען קיום המין. ובשעה שהיא מניקה את ולדותיה, היא מסובבת את פניה מהם, כדי שלא תתאבה לאכול אותם. וזוהי כוונת הפסוק באחד ד' א'. גם תנין חלצו שד, הניקו גוריהן, ואילו בת עמי לאכזר. טבע התנינה שהיא רוצה לטרוף את עולליה, אבל אפילו היא, גם תנין חלצו שד הניקו גוריין בסוף כדי לקיים את המין, והשם נתן לה את הטבע הזה בשביל לקיים את המין, אבל בת עמי השאיר לאכזר, ששחטו והרגו את היהודים רחמנא ליצלן בחורבן הבית, בגלל שלא הקשיבו לירמיה הנביא. אז יותר גרוע התייחס אלינו הקדוש ברוך הוא מהתנינה. ולכן כתוב ככה, גם תנין, זה כבר בא, באף לבפלא לומר, גם תנין, חלצו שד וניקו גוריהן, אבל בת עמי לאכזר, נמסרו ביד אכזרים. אדם הזקוק לישועה כלשהי, ייקח פני לעצמו ביום תענית אסתר, ויאמר תחילה פרק כף ב' בתהילים, למנצח על איילת השחר, ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם, בקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו השם, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפילתו ברצון. אז לנצל את תענית אסתר. כך כתב על קו הישר, חלק בית סימן צז. המגיד גילה למרן הבית יוסף, שתענית אסתר היא סגולה לנצל על ידה מן החטא, ולא יהיה כוח לסטן לקטרג על ישראל, להביאם לדחת ועבון חלילה, על ידי ריבוי האכילה ושתייה, בשמחת פורים. אז זאת אומרת, התענית מקדמת ומונעת את החטא והעוון מריבוי האכילה והשתייה בשמחת פורים. תענית הרעבד, בשעה שאדם סועד על שולחנו ומתאבה לאכול ולשתות יותר, אל ישלים תאוותו, ובזה יחשב לו כאילו זבח את יצרו, והקריבו קורבן לשם, ונמחלים כל עוונותיו. הנהגה זו מכונה תענית הרעבד, המקפיד לעשותה יזכה לחיי נצח. כך אמר המגיד, המלאך, למרן הבית יוסף. חוץ מזה שכתוב, אכול והותר, שצריך להותיר בצלחת, בשביל שהברכה תחול על משהו. וגם שלא ייראה רעבתנות. אבל פה יש בירת היצר. אדם סועד על שולחנו ומתאבה לאכול ולשתות עוד יותר, יותר. לא ישלים תאוותו. זה נחשב זביחת היצר, ונמחלים לו כל עוונותיו. ויזכה לחיי נצח אם יתמיד בזה. ופה תשמעו דבר יפה, תבדקו בבית. תפוח, השם תפוח, כולל מינים רבים. שהמיוחד שבהם הוא האתרוג. הוא שייך למין התפוח, למין התפוח. במיוחסות לו סגולות רבות להתרוג. כך כתב על יערות דבש, חלק ב', עמוד כסס. המובחר שבתפוחים הוא האתרוג, שהוא ממשיך חן ומרבה תאווה. ולכך עץ הדעת אתרוג היה. אם תחתכו תפוח לרוחב, תמצאו בו 10 חריצים כנגד 10 הדיברות שניתנו בהר סיני, כי שם גדלו עצי תפוחים. כך מבואר בספר דעת שלום, סוכות, בשם הגאון הקדוש מרופשיץ, זכר צדיק לברכה, יהלהל הביתה. מה? לא, זה לא קשור. אז זאת אומרת, אם חותכים אותו לרוחב, תמצא בו 10 נקודות ירוקות קטנות מסביב 10. כי על הר סיני הגדל תפוחים, והנקודות הם נגד 10 הדיברות הקדושים. אז אני אגלה לכם עוד סוד שראיתי בספרים, שבתפוח מרומז שם הוויה. אם אתם חוצכים אותו, יש את 10 נקודות. בגרעינים, אתם תראו שיש 5 גרעינים. למטה, אתם תראו שיש 5 פרחים. ולמעלה, בעוקץ, זה כנגד הוו. אז יש 10, זה יוד. 5 גרעינים, זה ה. 5 פרחים זה בעבב למעלה שם השם. אדם שאוכל תפוחים בסעודת ליל שבת קודש, מובטחת לו פרנסה בשפע באותו שבוע, חוץ מהביסים. כך קיבל בעל חידושי הרים מהמגיד מקוזניץ', זכותם תגן עלינו אמן, בחמדת צבי, ויקרא ד' כ' ג'. תפילין. הרוצה שבנו יהיה תלמיד חכם גדול, ושתורת השם תהיה בפיו כל ימי חייו, והגיע הבן למצוות, יקנה לו תפילין מהודרות. כך כתבו המקובלים, ריש עוד מרדכי, עמוד ריש ד'. הבעיה זה לא התפילין, זה מי כתב אותם גם, שהוא ירא שמיים ולא אוכל נבלות וטרפות. יש כאלה שכותבים ושומעים רדיו ושומעים זה, יש כאלה שומעים שירים וכותבים, יש כאלה עם גופיה כותבים, יש כאלה שהשם ירחם, כל מיני. בקיצור, לחפש ולמצוא ירא שמיים שכותב, זה לא פשוט, ושהוא כשר לכתוב, כשר, קודם כל שיהיה בדין כשרות לכתוב, לא כל אחד כשר לכתוב. אחר כך שהתפילין באמת יהיו מהודרות, גם הכתיבה וגם הקלף, שלא קנו מערבים בשליש מחיר, וגם הבתים שיהיו מהודרים וכו'. לא פשוט. לא פשוט. בימינו לא פשוט. אדם שנזהר בכל עת שהתפילין שלו תהיינה מתוקנות, ובודקם מעט לעט, פעמיים בשבע שנים. לפי הרמב״ם לא צריך. אם הם כל הזמן בשימוש, לא צריך. אבל בכל אופן יש. אדם שנזהר בכל עת שהתפילין שלו תהיינה מתוקנות, ובודקם מעט לעט, וצובע את הרצועות במקומות המועדים, גם אם נגזר עליו למות בטרם עת, השם יזכהו לזקנה ולשיבה. כך מבואר בספר כל החיים לרבי חיים פלאג'י. אז תראו כמה חשוב לשמור על התפילין כשרות תמיד. ואם יצא הצבע לצבוע, ואם הפינות השתבשו לתקן, קיצור, לשים לב שכל הזמן התפילין יהיו בכשרות. גם אם נגזר עליו למות בטרם עת, השם יאריך ימיו לזקנה וסבל. צריך להקפיד שהקשר של יוד שברצועה של יד יהיה צמוד לבית היד ולא יזוז ממקומו. ומי שמרחיקו ירחקו חיים ממנו. ומרחיקים אותו מעידון בעולם הבא, כך מבואר בבית חדש, סוף סימן כבב בשם העיגור. זאת אומרת, יש את היוד, יש כאלה שמחברים אותו עם גיד, ויש כאלה שיודעים לקשור אותו שהוא נצמד ממש. ואם זה לא מהסוג הזה, לא כך ולא כך, בפרט בקשירה, עד שהוא יתקן את זה ויסדר, בקשירה צריך להצמיד את זה, ואז לעלות הרצועה על גביו, באופן שהוא יהיה צמוד לבית. אז לכן, לגשת למומחה, שיצמיד לו את היוד לבית. כי כתוב פה דברים נוראים, אם זה רחוק מהבית, ירחקו ימיו ממנו. וגם לא יזכה לעידון בעולם הבא. קיפול תפילין של ראש, באופן שקשר התפילין מונח על המעברתה, ולא מתחת לטיטורה, הוא סגולה גדולה לאריכות ימים. כך מבואר בספר אבני זיכרון, בשם רמזי תורה, ובספר שפתי צדיקים, כתבי ראש צדיק דלת, גלזר. זאת אומרת, לוקחים את הקשר, שמים אותו על המעברתה למעלה, ואז קורחים את הרצועה, ולא מתחת, בטיטורה. אז זה מסוגל לאריכות ימים. תפילין דרבנו תם. כידוע, אין מברכים על תפילין שרבנו תם. אולם, ישנה קבלה, כי אדם שמניח תפילין דרבנו תם בקביעות מבלי לדלג על יום אחד, מובטח לו שפעם אחת הוא יטעה ויניח תפילין שרבנו תם במקום תפילין של רש"י ויברך עליהם. כך כתב בעל שולחן מלאכים בלכות תפילין דרבנו תם מערה מבית. זאת אומרת, אם כל ימיו מאז שהוא תחיל עם רבנו תם, הוא לא מפסיק פעם אחת, בשמיים יגרמו לו שהוא יברך על רבנו תם. איך? הוא יתבלבל, ישים פעם אחת את רבנו תם במקום רש"י, בסך הדעת, אז הוא יברך. יצא שהוא ברך על רבנו תם. זה בגלל שהוא הקפיד כל ימיו להניח רבנו תם. אומרים, כי רבנו תם פעל במרומים, ונענו לו משמיים, שכל אדם שיניח גם תפילין של רבנו תם באופן תמידי, יתעה פעם בחייו ויברך בטעות על התפילין של רבנו תם. כך מובא בקדושתו של אהרון. אדם שמניח תפילין גם של רש"י וגם של רבנו תם, הוא מקפיד שהן תהיינה מהודרות, אף שמלאו שנותיו וחי את הזמן שקצבו לו משמיים בשעת לידתו, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו עוד שנות חיים, ולא יעזוב את העולם אלא מתוך שיבה טובה. כך אמר רבי חיים פלאג'י בכל החיים. תפילת חנה, מקובל בשם הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא, כי אישה, שלא זכתה לפקד בזרע של קיימה, תיתן צדקה לפני הדלקת נרות שבת, ולאחר ההדלקה תאמר בכוונה את ההפטרה הנאמרת ביום הראשון של ראש השנה, המתארת כיצד נפקדה חנה. כך כתב על ארץ החיים עמוד קופלמד בשם הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא. אז אישה שלא נפקדה, תיתן צדקה לפני נרות שבת, אחרי כן תגיד את ההפטרה של יום ראשון ראש השנה, ובעזרת השם תיפקד. לפני כל תפילה רצוי לתת צדקה. בריצקי רוב, כשהיו באים אצלו לבקש ברכה, היה שם פרוטה בקופה ומברך. זאת אומרת, כל בן אדם שיש לו בקשה, תפילה מעת השם, או עבור עצמו או עבור אחרים, אם הוא שם צדקה מקודם, בצדק יחזה פניך. זוכה גם שזה. בנשים צריכות להקפיד, לתת צדקה, לפני הדלקת נרות, לא רק בגלל פקידה, אלא לכל הברכות והתפילות על הבנים, ועל הבנות, ועל המשפחה, ועל הבעל, ועל הכל. ולתת צדקה, ובצדקה הזאת אחר כך להפנות אותה לזיכוי רבים, עניים, יתומים וכו', אבל כשרים כמובן. ואז זוכים שהתפילה תתקבל יותר. עד כאן. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. עם מקדשי שביעי שבת. עם מקדשי שביעי שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. שבת שלום.